ירובינה ינחס עמוד א', אומרת הגמרא, אומר אבונה, עמוד ברשות הרבים גבוה 10 ורחב 4, עמוד, אף על פי שהוא נמצא ברשות הרבים, אם יש בגובהו 10 וברוחבו 4, הוא נידון כרשות היחיד. אדם שנוטל חפץ ברשות הרבים ומניח על גבי אותו עמוד, או אדם שנוטל חפץ מעל גבי אותו עמוד ומניח ברשות הרבים, חייב משום מוציא מרשות לרשות. אומרת הגמרא, עמוד ברשות הרבים, גבוה 10 ורחב 4, ונעץ בו יתד כלשהו. אם הוא נעץ באותו עמוד יתד, אפילו בגודל של כלשהו, מיעתו, הוא מיעט את רוחב העמוד. הוא מיעט את רוחב העמוד, אין בו 4 על 4, והוא ביטל אותו מדין רשות היחיד. נקרא את דברי רש"י בדיבור המסחיל עמוד גבוה, ואם נעץ בראשו יתד כלשהו מיעטו לרוחבו מארבעה וביטלו מתורת רשות היחיד. אומרת הגמרא, אומר עבדי בר אהבה, ובגבוה 3, איזה יתד ממעט את רוחב 4 של העמוד? רק יתד שהוא גבוה 3. יתד שאינו גבוה 3, אומר רש"י בדיבור המסחיל ובגבוה, נקרא בפנים, אבל אם אינו גבוה 3, כגגה דעמוד חושי ולא אם אמעט. אם היתד שהוא נעץ בעמוד אינו גבוה 3, הוא נידון כמו גג העמוד, והוא לא ממעט את רוחב 4 על 4 של העמוד. אמירי מוסיף שמדין לא עבוד הוא נחשב כמו העמוד עצמו, כי אין בגובהו של היתד 3. ממשיכה הגמרא, באיה ורובד דם מתרוויו, אף על פי שאין גבוה 3. גם יתד שאין בגובהו 3, ממעט את רוחב העמוד. מאיתיימה, לא ימשתמש לי. באותו מקום בו היתד נעוץ בעמוד, אותו מקום לא ראוי לשימוש, ומכיוון שכך, אף על פי שאין בו 3, הוא ממעט את רוחב העמוד. רבשי אומר, אפילו שגבוה 3, גם יתד שגבוה 3 אינו ממעט את רוחב העמוד. ולמה? מאיתיימה, אפשר דטולי בי מידי ומשתמש. נקרא את דברי רש"י דיבור המסרין, אפשר דטולי בי מידי, וכיוון דחוזי לתשמישתי דעמוד מיני חושי ולא ממעט. נמצא אם כן שלפי שיטתו של רבשי, אפילו יתד שיש באורכו 3 אינו ממעט את רוחב העמוד. ולמה? כי אפשר להשתמש ביתד עצמו. נמצא אם כן שהיתד משתלב עם תשמישי העמוד והוא חלק ממנו, והוא לא ממעט את רוחב העמוד. אומר לי רב אחי ברי דרוב אל רבשי, מילאו כולו ביתדות מהו? לשיטתך רב אשי, שאתה אומר שהיתד גם כאשר יש באורכו 3 אינו ממעט את רוחב העמוד, מה הדין אם הוא מילא את כל העמוד ביתדות? מסביר רש"י, נקרא בפנים, מילאו כולו ביתדות לדידוך דאמרס, חת השמישתיו ולא ממעט, יתדות טו ומאי, מאמרינן כיוון דלוי משתמש בעירוי חב, לב רוחב הוא, מילא את כל רוחב העמוד ביתדות. אומר לי, לא ישמיע לך עוד אומר רבי יוחנן, בור וחולייתה מצטרף לעשרה? בור שהוא עמוק 10 ורחב 4 הוא נידון כרשות היחיד. מה הדין? בור שאין בו עומקו 10, אבל אם נצרף את החוליה, את האפר שסביבות הבור, ביחד יש שיעור 10. לדוגמה, עומקו של הבור 8 טפחים, והאפר שסביבות הבור בגובהו 2 טפחים. האם מצרפים את עומק 8 לגובה 2 של האפר שסביבותיו? אומר רבי יוחנן, בור וחולייתם מצטרפים 10. מסביר רש"י שלא רק בור וחולייתו מצטרפים לגובה 10, אלא גם חוליית הבור עם חלל הבור מצטרפים שניהם לרוחב 4. והמאי אלוהים משתמש לי, חוליית הבור עם חלל הבור, למה הם ראויים? הרי מדובר בחלל שאינו ראוי לשימוש. אז איכן יש כאן רוחב של 4 על 4? אלו מי איסלוך למימר דמנחמידי הוא משתמש, או חנבי דמנחמידי הוא משתמש. הוא יכול להניח, אומר רש"י, איזשהו דף על גבי האפר שסביבות הבור, וכך להשתמש על גבי אותו דף שמונח על האפר שסביבות הבור. אז גם כאן, אף על פי שהעמוד כולו מלא ביתדות, הוא יכול להניח איזשהו דף על גבי היתדות, וכך להשתמש עליהם. נמצא? שגם כאשר הוא מילא את כל העמוד ביתדות, הוא לא ממעט את רוחב 4 על 4 של העמוד.
בסייעתא דשמיא, אנחנו ממשיכים מגילה סריס, אנחנו בפרק בייס. אחרי הדברים שבויאז אומר לריס בפנייה ישירה שהוא מדבר אליה, הוא אומר לה, הלוי שומעת ביתי, אל תלכי ללכות בסודי אחר, וגם לא יסעבור מזה, וכל יסיד בוקין עם נערו יסעי. הסברנו את כל הדברים בשיעור הקודם, העינייך בסודי, כל מה שהוא אומר לה, וצומיס ולכת לקיילים ושוסיס, מאשר ישב מן הנעורים. ריס שומעת את הדברים, והיא מתפעלת ממה שבויאז כל כך תורח לעזור לה, לעשות את החסד. היא נופלת על פניה ומשתחווה, והיא גם שואלת, ותיפול על פוניו פוסיקיד, ותיפול על פוניו ותשתחי אורצו. ותאמר אילוב, מדיע מוצוסי חיין בעיניך ולהכירייני ואונויכי נוכריו. ריס נופלת על פניה לפני בויאז, והיא מוסיפה, והיא גם משתחווה, משתחווה אורצו, על שך הקודש מסביר, שהשתחוות זה בפישית ידיים ורגליים. והיא עשתה את זה כדי להכיר לו טובה, הכרת תודה על החסד שהוא עשה איתה. אבל גם בזה ראו את הצניס שלה, הרחבנו בשיעורים הקודמים, על דבר צניס ראו בו, שזה היסוד למלכס בייסדוביד, הצניס, שהיא קודם כל קדה על הארץ, כדי שלא יתגלו הרגליים, ורכז היא פושטת ידיים ורגליים, לאט באופן של צניות. המדרש אומר, ותיפול על פונר ותשתחי אורצו, מלמד שנסנבו שיוסיד להכירו כדרך כל אורץ. שמה, יש כאן, ותשתחי אורצו, יש כאן רמז שהיא כבר הייתה לנבואה שהם התחתנו בסוף, בויאז וריס. האמת שהמילה ותיפול אנחנו מוצאים באופן דומה אצל רבקו ימייני, ותיסו רבקו יסעיניו, ותאירה סיצחוק, היא רואה פעם ראשונה את יצחוק, מישהי עתידה להתחתן איתו, ותיפול מעל הגומול. סיפור דומה, אצל רבקו זה דומה לריס, גם רבקו הייתה נשמה גדולה שמגיעה מהבית של בסיאל, ורואה למעשה היא רואה את העתיד שלה. רבקו רואה את יצחוק, כי ביצחוק היא קורא אל חוזרע. היא רואה אור גדול, היא רואה את כל העם היהודי יוצא ממנה. ריס גם כן רואה אור גדול, ברגע שהיא שומעת את בויאז מדבר, היא מרגישה, יש לה תחושה של אור גדול ועצום, אוי רוי של מלך המשיח, דוד המלך, מלכיס ביס דוד. לכן כתוב גם כאן, ותיפול על פונר. מסביר הרלבג, ותוימר איילוב, מדיע מוצוסי חיין בעיניך ולהכירייני, ואונוי חינוכריו. למה? מצאתי חן בעיניך, תחמול עליי, תרחם עליי, אף על פי שהוא נויחי שאני נוכריה, בת של עם זר, מזרע מויוב, שאסורים לבוא בקהל השם, ואני לא ראויה לזה. וריס סברה שהטובות האלה, החסדים האלה, לא מגיעות לה, ולכן היא ראתה לנכון להודיע לבויאז, דע לך שאני נוכריה. אני באה ממקום אחר, אולי הוא טועה בה, אולי הוא חושב משהו אחר. היא מתפלט, למה הוא כל כך מתגייס למענה? הרי והוא נויחי נוכריו, פעם ראשונה שבכלל הוא מדבר אליה, וככה באופן כזה, כזאת נשיא ישחיין, רצון כל כך מיוחד לעזור. מספרים על יהודי שהיה רגיל, כמו בימים ההם, לחקור את המלון בוטיק, הפונדק, בית האכסניה, ששם היה, בית מזיגה, מהאדון של הכפר. יום אחד בלי הודעה מוקדמת, הפריץ של הכפר מחליט שהוא מפסיק את החוזה עם אותו יהודי. והיהודי הזה הבין שכרגע הפריץ נשאל אותו מהפרנסה שלו, ומכאן ואילך הוא יכול לקבץ לדבות, אין לו מה לעשות. הוא היה שבור ורצוץ מאוד, הגיע הביתה, פניו לא היו לו, הרגיש מאוד מאוד רע, אמרה לו, האיש ישראל שלו, לא רחוק מכאן, בעירה הסמוכה, יש נדבון, שם יש צדי גדול שגר, והוא עוזר לכל מי שפונה אליו, תנסה, אומר לה, מה אני מעולם לא נסעתי לבתיהם של צדיקים כאלה, של רבס, של אדמורים, מה אני יכול לסוע, מה יש לי שם, מה... אבל עבר עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, והמצב בבית לא השתפר, וכבר לא היה מה לעשות, כבר היה עדיף לצאת מהבית ולנסוע, מאשר לשבת בבית עם כל המצוקה הזו, שהאישה לא הרפתה ממנו. לא ביקרת אף פעם, אבל עכשיו אנחנו נמצאים במצב כל כך קשה, היא כבר היה עדיף לו פשוט לקחת איזושהי, למצוא טרמפ קטן, עגלה קטנה, לנסוע בשביל לשם, מאשר שהיא יושבת לו על האוזן. זה כבר היה יותר מסובך. לא הייתה לו ברירה, הוא נסע. רברט שמן הדבורנה, מי שהיה הרבה בן הדבורנה שם, ושם בחדר, כשהוא נכנס לתוך החדר של הרבה, הוא לא החזיק מעמד, הוא מיד התפרץ בבכי, והוא מספר כל מה שקרה לו, שאין לו את הפרנסה, והמצב בבית, אם אין פרנסה, אין שלום בית, אין שום דבר, איזה הרגשה זה לבוא, אין לו שקל אחד להביא הביתה. אמר לו הרבה מן הדבורנה, אני לא יכול להזכיר לך את הפונדק, מה אני יכול לעשות? אבל אני כן יכול לעזור לך דבר אחד, אני יכול לפעול אצל אותו גוי, שהוא יחזור בו מהכוונה שלו, מהכוונה הרעה, שהוא לקח ושכר את הפונדק במקומך, אחרי שהפריץ לקח ממנו, הגיע גוי אחר ששכר את המקום, אני יכול לגרום שהוא יחזור בו. ואז לא תהיה ברירה, הפריץ יצטרך להזכיר לך, כי פשוט זה יעמוד ריק. וככה היה. וככה היה. היהודים של אותו מקום, של האזור, שמסביב, של אלה שהיו מגיעים, בפונדק זה היה בכניסה לכפר, עליהם הדרך. כל היהודים מסביב, בין הדבורנה ומסביב, שכבר ראו שבפונדק הזה אין את אותו יהודי שעומד בעל המזיגה שהיה אותו יהודי, אלא ראו שיש שם גוי, החליטו שהם לא נכנסים לשם, אצל הגוי הם לא קונים. שבוע, שבועיים, במשך חודש, ועוד חודש, והחוקר החדש, הגוי שלקח את המקום, רק הפסיד, צבר הפסדים, בלי סוף, מלא מלא הפסדים. הוא רואה ששום דבר לא נכנס, ואף אחד לא בא אליו, בקושי באים. מגיע אותו גוי לפריץ, ואומר לו, מה? חשבתי שהפונדק הזה מביא כסף, הוא לא מביא כסף, מביא הפסדים, זה לעמוד כל היום, למזוג לשני אנשים במשך כל היום, אין לי מה לעשות עם פונדק כזה. אמר לו הפריץ, מה פרוש, הסכם זה הסכם, הסכם, אני לא יכול לתת לך את הכסף, אני הפסדתי פה. כל מה שהשקעתי אני מפסיד כאן. תיקח את הפונדק שלך ואני בורח ממך, אני לא מוכן להתעסק איתך. הפריץ שומע את זה, הוא רואה שאין לו שום ברירה. בשביל שהפונדק הזה ימשיך להיות תוסס וקיים, הוא חייב לחזור ליהודי, שולח לקרוא ליהודי.
מסתפקת הגמרא, חקק להשלים בכותל בכמה. סולם צר, שאין ברוחב שליבותיו ארבעה טפחים, אז הוא חקק בכותל משני צידי הסולם, כנגד שליבות הסולם, להשלים את השליבות שיהיה ברוחבם ארבעה טפחים. מסתפקת הגמרא בכמה, עד איזה גובה בכותל צריך לחקוק כנגד השליבות שיהיה ברוחבם ארבעה טפחים. החזון איש, בסימן צדיק ווב, סעיף קטן חפחת, מקשה, למה הגמרא מסתפקת רק באופן כזה שמדובר בסולם צר, שהוא חקק בכותל משני צידי הסולם כדי להשלים לארבעה טפחים, עד איזה גובה הוא צריך לחקוק שיהיה ארבעה טפחים בשליבות. למה הגמרא לא מסתפקת על כל סולם, שהוא רחב מלמטה וצר מלמעלה, עד איזה גובה צריך שיהיה ברוחב השליבות ארבעה טפחים? אומר החזון איש שבדרך כלל לא מצוי שיהיה סולם שהוא רחב מלמטה וצר מלמעלה. לכן הגמרא הסתפקה באופן שכל הסולם הוא צר, הוא צר פחות מרוחב ארבעה טפחים, והוא חוקק בכותל משני צידי הסולם כדי להשלים את רוחב ארבעה טפחים, עד איזה גובה צריך שיהיה ברוחב השליבות ארבעה טפחים. התוספות בדיבו המסחיל חוקק מוסיפים שעל כוח צריך לא אמר שהכותל משני צידי הסולם בולט כלפי חוץ, כי אם לא כך, אז החקיקה שהוא חוקק בכותל אינה כנגד שליבות הסולם, כי הסולם בולט החוצה, או שמדובר בקרן זוביס, והוא הצמיד את הסולם לכותל שמן הצד, והוא חקק שם כנגד שליבות הסולם. על כל פה אני מספק של הגמרא, סולם צר, והוא חקק בכותל משני צידי הסולם כדי להרחיב שיהיה בשליבות רוחב ארבעה טפחים, עד איזה גובה הוא צריך לחקוק שיהיה בשליבות ארבעה טפחים. אומרת הגמרא בעשרה, עד גובה של עשרה טפחים בכותל. אומר לי, חקק כולו בכותל בכמה? אם הוא חקק את כל השליבות בכותל, עד איזה גובה בכותל צריך שיהיו בשליבות ארבעה טפחים? רוחב של ארבעה טפחים. אומרת הגמרא, אומר לי, מלוא קומתו. כאשר החקיקה היא בכותל עצמו, צריך שהחקיקה תהיה ברוחב ארבעה טפחים בכל גובה הכותל. שאלת הגמרא, ומה ישנה? אומרת הגמרא, אומר לי, אוסו מסתלק לי, אוכל לא מסתלק לי. בסולם נוח לעלות, מסביר רש"י. רק צריך להשלים לארבעה טפחים כדי שיהיה שם פתח. לכן מספיק שהוא חוקק בכותל לשני צידי הסולם בגובה של 10 טפחים בלבד. יותר גבוה הוא כבר יכול להסתפק בסולם עצמו, אף על פי שהוא צר מ4 טפחים. אבל כאשר החקיקה כולה בכותל, מכיוון שלא נוח לעלות בשליבות שעשויות מחקיקה בכותל עצמו, לכן צריך שיהיו 4 טפחים מלוא הכותל עד למעלה.
בצורה כזאת, בגודל הזה, שאני לא ראיתי מעולם, היא בוודאי משהו נדיר מאוד. אני לא יודע מאיפה זה הגיע. דבר אחד ברור לי, שלפי איך שהרב חי, לפי איך שאתם חיים כאן במשפחה, עם האבן הזאת אתם יכולים לחיות את כל החיים, ועוד יהיה לכם, ואולי אפילו תהיו עשירים מופלגים מהאבן הזאת, אי אפשר לדעת. טוב, רבי הרשל מזידצ'ב תפס את האבן, ואז הוא מתחיל לחשוב מה קורה כאן. הצורף אומר כאלה דברים, הוא כל כך מתפעל מהאבן, הוא אומר שזה אבן ששייך לאוצרות של מלאכים, איך אם ככה האבן הזאת התגלגלה למקום כזה נידח כמו הכפר כאן? עוד באותו יום, עשה רבי הרשל מזידצ'ב שעה אלס חלום, כדי שיודיעו לו מהשמיים, מאיפה האבן הזאת הגיעה אליו? הוא קיבל תשובה משמיי. קדוש ברוך הוא ראה את המצב העני שלו, ואת האבוי דרו יגיחו ונייחו. ויוכח חלקים אמש, שלח לך, נשלח מהשמיים מציע, אבן כזאת, כדי שתוכל להתפרנס בכבוד עד סוף הדורות. אבל אמרו לברבר של אתה, יכול לבחור דבר אחד משני הדברים. דע לך, שהאמת, שלפי גודל האבוי דשך והסוג שלך, אתה אמור לזכות למוח עצום כמו של האריזל. ואפילו האריזל יבוא ללמוד איתך באוקיץ. אבל ראו את המצב הזה הקשה שהיה לך, הוא ניתן לך את האבן, ועל ידי זה תזכה לו שרב. אבל זה או זה, או זה. אמר רבי הרשל מזידצ'ב, אני לא צריך את האבן הזאת. זה רק אבוי דזור, תמיד אני אחשוב על האבן שעשתה לי אושר והביאה לי, אני לא צריך את זה. מאיפה אני צריך את האבן הזאת? אני לא רוצה את האבן, אני רוצה שיהיה לי מוח כמו של האריזל. אבל מה אני יכול לעשות עם האבן? היא כבר נמצאת כאן. נענו ואמרו לו, תזרוק אותה השמיים ויקחו. רבי הרשל מזידצ'ב יוצא לחצר הבית, הוא זורק את האבן לשמיים, והאבן פרחה ונעלמה לעומת שבא. ובאמת ידועים הדברים מפורסמים, כמו שהעיד עליו רבי זקל מזידצ'ב, אחיין שלו, שאחרי הסיפור הזה, אצל הדוד שלו, רבי הרשל מזידצ'ב, שר בסזויה, המוח שלו נהיה כמיין המסגר בחוכמס ואמס. הוא זכה לסוג שאי אפשר להבין. והסיפור הזה מרבי הרשל מזידצ'ב מזכיר לנו את הסיפור המפורסם בגמור על הבחנין בדויסה. כמו שהגמור בתנא סחופה אומרת, הוא מערבי דום רב בכל יום ויום בס כל יויצס ואומרס, כל ווילום קילו ניזה בשביל חנינו בני, וחנינו בני די לו בקו חריבי מערב שבס לרב שבס. לא היה לו לחם לאכול. חרובים היה אוכל. מי אוכל היום חרובים? אוכל חרובים מערב שבס לרב שבס, זה מה שהיה לו. איזה עוני היה לו. הגמור מספרת שהרבנית שלו הייתה רגילה לחמם את התנור כל ערב שבס, והייתה משליחה שם משהו כדי שיעלה השן, בגלל שהתביישה, כל השכנות כולם הפו חלות, איזה ריח שהיה מכל הבתים, והיא אין לה מה להפות. הייתה לה שכנה אחת רעה, היא ידעה שאין לה שום דבר, ידעה שאין לה פרוטה. מה כל יום שישי יוצא שם השן מהתנור? אני צריכה לראות מה זה. רצתה להביך אותה, הלכה ודפקה בדלת, והאישה של רב חנין בדויס התביישה, ידע שהיא תיכנס כאן, תראה שלא מריח ריח שחלות, ואין שום דבר בתנור, וזה סתם הצגה. מיד נכנסה לתוך חדר קטן, כמה כבר חדרים היו בבית, חדר קטן נעלה את עצמה, שהיא לא תהיה. השכנה רואה מה שקורה. בינתיים, כשהיא נעלה את החדר, מספרת הגמור, נהיה נס. השכנה ראתה שהיא לא פותחת את הדלת, אז היא פתחה לבת הדלת, נכנסה, וכשהשכנה נכנסת, היא רואה תנור מלא מלא לחמים, מלא חלות, מריח כמו שצריך, ולא רק שהתנום עליה, גם הקערה שעומדת ליד התנום מלאה בצק ותופח ותופח ולא גומר לתפוח. מתחילה לצוק לה, רבצן, רבצן, תבואי מהר. הלחם הולך להישרף, החלות הולכים להישרף. והיא שומעת את הדברים, היא לא מאמינה, אז היא אומרת ככה, באמת, אני הלכתי להביא כאן מרדה, מרדה זה בשביל כף להוציא את, את החלות, לרדות אותה מהתנום. היא אומרת שם הגמור מפני שמלימדס בניסים. אבל אחרי הסיפור הזה, הגמור מספרת שאמרה, הרבצן של רב חנין בן דויס, אשתו של רב חנין בן דויס אמרה לו, עד מתי נהיה בכזה צער? ידע מזה רב חנין בן דויס. כל מה שהיה צריך ישועה בדור ההוא.
תסתכל שזה מאחור עומד. כאן. שאין בליטות. סייעתא דשמיא, השבוע, פרשת סמואל. סייעתא דשמיא, השבוע, פרשת סמואל, שהרבה מצווה זו פרשת, ובכלל זה המצווה של המויאדים, שולה שגולים, פייסר, שביה, סיקס, ראש השוני, יום קיפר. כבר אמרו הביסייני שהקריאה מעורר את הזמן. לכן כשקוראים פרשת סמואל, יש התעוררות של כל החגים, של זמן מאוד מיוחד, שהזמן גרום להעיר את הנפש שלנו, בקדיש הסמויאדס. תסתכל עכשיו, שם מה שזה מסריט. סייעתא דשמיא, השבוע, פרשת סמואל, שהרבה מצוות הפרשת, בכלל זה המצוות של המויאדים. שולה שגולים, פייסר, שביעס, סיקס, ראש השונה, יום כיפר. ואמרו רבי סייני שהקריאה מעוררת את הזמן, ולכן כשקוראים פרשת סמואל, יש מעין התעוררות של כל החגים, כל המויאדים. הזמן גרומה להאיר את הנפש בקדישה של המויאדוס. המצווה של המויאדים. כמו שכתוב בספר תורדסם, רבן מזיטומיה, פרשת קדושים, שיש שתי סוגים של בהירות, בהירות, הערה, אור. יש בהירות של למעלה מהזמן, ויש בהירות של בתוך הזמן. יש מציאות של שולש רגולים. קוראים את הפרשה ששייכת, בסיקס קוראים את הפרשה ששייכת לסיקס, מתוך הפרשה שיש בתואר. יום כיפר קוראים, פרשת אחרם, או אסכולה, הוידו של הכהן גודל, גם עושים את המעשה, מה ששייך לעשות, בפייסך, בכל מצס, סיקס, ארבומינים, סיקה, יש דברים ששייכים. זה הערות ששייכות לתוך הזמן. למציאות שיחד עם קריאס הפרש, עם המעשה שעושים, עם המצווה שעושים בזמן, יש את ההערה שיש בתוך הזמן. אבל לפעמים קוראים את אותם פרשיות של המיידס, בתוך הסדר שיש להם בתואר, שזה סדר מיוחד שיש להם, סדר לפי שבתות השנה, פרשת סמואל, פרשת פינחס, וכשקוראים, בפרט שקוראים את כל המיידס ביחד, זה קריאה שהיא למעלה מהזמן, כי היא לא קשורה למעשים, היא לא קשורה למצווס שאנחנו עושים. קריאה מעוררת את הזמן באופן נעלה מאוד, לכן השבתות שבהם קוראים את כל המיידס, יש בזה התעוררות מאוד מאוד גדולה. מאוד גבוהה. חוץ מהחגים, מהמויאדס שיש בפרשי, יש גם מצווה ספירה סוריימר, ספרת מיוחד ממוחס השבוס, מיועם אביאחר מסוריימר עד ניפו, שבע שבוסו הספימו הסטיינו, עד ממוחס השבוס השבי, סטיספר 50 יום, הקפתם מלך חדוש ולהשם. המצווה הזאת כבר יש לה ממש איכות לזמן, כי הימים שאנחנו נמצאים, הם ימי ספירה סוריימר. כל שנה ושנה קוראים פרשי סמר במאה ספירה. המצווה של ספירה סוריימר, זה חלק אחד, חטיבה אחת עם המויאדים שלפני ואחרי. כמו שכתוב הספורים, שמהספירה, לפני כן כתוב, מהספירה זה כמו חול המועד בין פייסך לשביעס. מהספירה התכלית שלהם זה לשמור את ההערה שיש של פייסך שמגיעים שלא לפי הדרגה שלנו, לא לפי המדרגה שלנו. הערה גבוהה כדי שנהיה ראויים על ידי שסופרים מדרגה אחרי מדרגה, כל ספירה וספירה, לעלות עוד מדרגה ועוד מדרגה, עד שמגיעים ליום קבול הסוטר, יום שביעס. יוצא שהימים האלו הם באמת